הנושא של מטאברס והנושא של בינה מלאכותית, הרי כל מי שמשתמש בטלפון חכם, משתמש בבינה מלאכותית. הטלפון החכם והאפליקציות שלו מפתיעות אותנו בזה שהן מכירות הרבה מהתכונות שלנו. כשאנחנו עורכים חיפוש למשל, אז די יודעים מה הטעם שלנו. אז אני חושבת שהתהליך הזה הוא תהליך שבא בקפיצות, כי אין שום ספק שהטלפון החכם היה שינוי רדיקלי שהנגיש טכנולוגיה לאנשים שהם בכלל לא מרגישים שהם משתמשים בטכנולוגיה.
ברוכים הבאים לפודקאסט פריצת גבולות, כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות. כאן אלון אולמן. אני אארח כאן את האנשים הכי מצליחים בארץ בתחומם, ויחד נזקק לכם את ה-DNA של ההצלחה. אז שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו, פריצת גבולות, אנשים רגילים, תוצאות לא רגילות, והיום נמצאת איתנו אישה שבהחלט היא פורצת גבול, כמה גבולות שהיא פרצה. זאת הפעם הראשונה שאני קורא מדף את הביוגרפיה, ואני אומר לכם שתמצאתי אותה. ביוגרפיה, שלום לדוקטור אורנה ברי. אני אקרא לכם מהדף, כי יש כל כך הרבה דברים לקרוא. אז דוקטור אורנה ברי היא מדענית, היא דוקטור למדעי המחשב, יזמית הייטק, פורצת גבול, האישה הראשונה בישראל שכיהנה כמדענית הראשית בראש מינהל המו"פ. הייתה יושבת ראש איגוד קרנות הון הסיכון בישראל, עם האנשים הראשונות והיחידות שביצע גם אקזיט טכנולוגי, לפני מספר שנים כבר,
95,
שהרבה בארץ לא ידעו בכלל מה זה התחום הזה. יש לה פעילות יזמית ענפה, ולצד זה גם פעילות ציבורית והתנדבותית. היא זכתה בהרבה פרסים, אני אקרא חלק מהם, אות יקירת הנגב, תואר עמית כבוד מהבינתחומי, נבחרה לאחת מ-100 הנשים המשפיעות בישראל לשנת 2012 על ידי דה מרקר, נבחרה לאחת מ-25 הנשים המשפיעות בעולם הטכנולוגי, וגם נבחרה למה שנחשב כהול אוף פיים של העולם הטכנולוגי. אז ברוכה הבאה ותודה שהסכמת להגיע אלינו.
תודה לך.
אני חייב להגיד שכשקראתי את הביוגרפיה, זה הזכיר לי את ה... יש משפט כזה על שאומרים שהחייל הכי מאותר בצהל אי פעם, זה אהוד ברק, שהיה לו הרבה מאוד איתורים, זה עלה לי בראש. וכשראיינתי את שי אגסי, שהוא חבר שלי, אז זה עלה לי בראש שמה, ואני לא זוכר אישה של כל כך הרבה איתורים, אז קודם כל, כל הכבוד.
תודה.
ואנחנו נדבר היום על סטארט-אפים ועל הייטק וגם על דברים ברמה האישית, ונביא השראה לאנשים, לנשים, לגברים, באשר הם. השאלה הראשונה שלי זה, אם את יכולה להסביר בשפה שווה לכל נפש, זה מה זה בעצם קרן הון סיכון? מה היא עושה?
קרן הון סיכון זה מבנה משפטי שיוצר אמינות עם משקיעים. בדרך כלל הכסף שמושקע על ידי קרן הון סיכון רק במיעוטו הוא של המנהלים בפועל של הקרן. רוב הכסף שנכנס הוא כסף שנכנס ממשקיעים חיצוניים. זה קרנות פנסיה וגופים שונים, גם מוסדיים וגם פרטיים, שמשקיעים בקרן. והקרן וההנהלה של הקרן היא הגורם המתווך בין אותם משקיעים שמשקיעים בקרן לבין ההשקעה בחברות. הנושא של קרנות הון סיכון התפתח אחרי מלחמת העולם השנייה בארצות הברית, והתפתח בארץ במיוחד אחרי יוזמה מבורכת של הממשלה לקרנות יוזמה. היו קודם קרנות וגם דיסקונט השקעות וכדומה, אבל בפועל הנושא של יזמות ושל קרנות הון סיכון בהכרה של המדינה, כשהמחזור הראשון של אותן קרנות יוזמה קיבל בטוחות גבוהות מהמדינה, הוא בעצם שם את הנושא של יזמות כאחד מהערכים הציוניים המודרניים, של אנשים שלוקחים ידע ומתרגמים אותו לערך כלכלי. זה היה רעיון שגם יגאל אלון זכרו לברכה וגם הנשיא פרופסור קציר רצו לקדם אותו, שחלק מהידע יהפוך לערך כלכלי, ובאמת היום זה מרכיב כלכלי מאוד מאוד חשוב במדינה. יש מעגל בין ידע שנצבר בין אם באופן פורמלי באקדמיה או בין אם באופן לא פורמלי בקורסים של הצבא. יש כוח אדם שסופח את הידע הזה וגם לומד ליישם אותו, ויש כלכלה שנבנתה מהיכולת ליישם ולקרנות הון הסיכון. בארץ באופן ספציפי יש משמעות רבה בגין שוק הטכנולוגיה ומעמדו והתפתחותו.
איך יודעים מה לבחור? זה משקיעים בעיקר בחברות חדשות?
משקיעים, יש שלבים שונים, גם כדי לבנות חברה, אז החברה היא חברה חדשה, אבל לא משקיעים רק בחברות, אלא משקיעים בקבוצות של אנשים, משקיעים בתחומי עיסוק, משקיעים באיזושהי תחושה שהיא בין תחושת בטן לתחזית כלכלית, בתחומים שעשויים להתפתח ולהניב חזרה. הקרנות צריכות להחזיר למשקיעים החזרים. עכשיו, חלק מההשקעות נכשלות, כיוון שאו שאנשים לא עבדו טוב יחד, או שהתחום לא התפתח כצפוי, או שהם לא הצליחו מבחינה תפעולית להביא את התחום למשהו רווחי. ולכן צריך בדרך כלל בקרנות שיהיו כמה חברות שבאמת תגענה להצלחה מסחררת, כדי גם לחסות על אותם כישלונות. אנחנו מסתכלים, אם מסתכלים על רעיונות מאוד בוסריים, אז בערך 10% מהם יצליחו, ואם אנחנו מסתכלים על רעיונות פחות בוסריים אבל חדשים, 30% יצליחו. רוב ההשקעות הן או לא נושאות רווח או אפילו נכשלות.
זאת אומרת, זה עניין של תוחלת, שאותם חלק, ה10% שמצליחים, צריכים להצליח יותר מכל השאר שנשליח שלו?
בדיוק, וזאת הסיבה למשל, מדוע בתחומים מסוימים אין מספיק השקעות, ואז במקומות שונים יש מדיניות אחרת, אבל למשל במדינת ישראל יש כן השקעה של המדינה בתחומים שחברות פרטיות לא משתלם להם להיכנס לשם, ולמשקיעים פרטיים אין היכרות עם התחום, ואז הם גם לא משקיעים בתחום.
והקרנות האלה גם יכולות להשקיע, הן משקיעות גם בדברים שהם לא טכנולוגיים? בדברים מסורתיים?
יש בוודאי דברים מסורתיים.
או אפילו לא מסורתיים, אלא משקיעים גם בדברים שהם לא טכנולוגיים, נגיד חברת ייעוץ או...
יש, קודם כל כן. חברות, תכף אני אגיע לחברות ייעוץ, כי זה תחום מאוד מאוד חשוב. יש גם תעשייה מסורתית שמושקעים בה, יש תעשייה פיננסית שמושקעים בה, התעשייה הקיבוצית נעשתה גורם מאוד מעניין להשקעות. בכל אחד מהתחומים, בדרך כלל הקרן תתמחה בתחום, כי אז גם באות אליה כל החברות ויכולה לייצר איזשהו סדר עדיפויות של מה היא חושבת שלמי יש סיכוי יותר גבוה ולפי זה להשקיע. הנושא של חברות הייעוץ הוא מאוד מאוד חשוב, ואני אקח רגע את התחום הטכנולוגי של התחום היותר קרוב לליבי, אבל לא רק. חברות ייעוץ הן לא רק נותנות ייעוץ, הן גם עוזרות בביצוע, גם עוזרות בהגדרת פרויקטים והבאתם לביצוע, כי לעתים מזומנות הטכנולוגיה שמאפשרת להתייעל, היא מתעצמת הרבה יותר מהר מאשר חברה למשל חברה מסורתית יכולה להכשיר מי מאנשיה לקלוט את הטכנולוגיה.
כן.
אז באה חברת הייעוץ ומגדירה יחד עם החברה מה הם הפרויקטים שהחברה יכולה להכניס כדי להתייעל, ואותה חברת ייעוץ מביאה את הדברים ליישום ראשוני. אחר כך השימוש הוא כבר בתוך החברה עצמה, וזה מאפשר להדביק את הקצב של התפתחות הטכנולוגיה. זה גם נכון למשרדי ממשלה, שהם לא משרדי ממשלה טכנולוגיים, שהטמעה של טכנולוגיה יכולה לשפר מאוד את הנגישות של האזרח, ויכולה מאוד לשפר את ההתייעלות. היום עם טכנולוגיות של בינה מלאכותית, זמן העבודה נדרש כדי לתת מענה על שאלה פשוטה כמו איזה מחיר נכון לשלם ליועץ מסוים, כדי ליצור איתו חוזה, עובר בין מספר מסמכים, אז זה עובר בשניות כאשר עושים את זה באופן דיגיטלי. אז הדברים האלה הם דורשים יישום, וגם במשרדי ממשלה כמו גם ברפואה יש נושאים של פרטיות ושל סודיות ושל בעלות על המידע וכדומה. אז חברת ייעוץ יכולה לעזור מאוד לעשות תהליך כזה נכון, ולא לשלם על שגיאות שחברות אחרות סובלות כי הן מנסות לעשות את זה לבד.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה שהיא בסיסית לכאורה, אבל תמיד מדברים על הדברים האלה כאילו זה, כמו שמדברים בתקשורת, כל פעם הדברים כאילו הם מובנים מאליהם. מדברים הרבה על ההייטק הישראלי, הקטר של הכלכלה וכו' וכו'. את יכולה לפרוץ את המושג רגע? מה זה אומר ההייטק הישראלי? מה הוא הייטק, מה הוא לא הייטק? יש איזו הגדרה כזאת בכלל?
הייטק בדרך כלל זה שילוב של טכנולוגיה או מדע במוצרים שיתרונם היחסי הוא בטכנולוגיה או במדע שעומדות מאחוריהם ואופן היישום בהם. ואני אסביר מה בעצם אמרתי. אם נניח אנחנו בונים מחשב, ואנחנו בונים את המחשב הזה שהוא מהיר ויעיל ואין בו טעויות, אז יכול להיות שהמחשב יהיה מאוד מאוד יקר ואף אחד לא יקנה אותו. אם אנחנו מצד אחד נשתמש בטכנולוגיה הנכונה, נפעיל הנדסה נכונה שתעשה את המחשב ליעיל וגם יעמוד במחיר ראוי, אז יקנו אותו. אז הדברים שאנחנו רואים הם בדרך כלל שילוב בין טכנולוגיה, מדע ומחיר, מה שנקרא מחיר תועלת, ואז אנחנו תחרותיים, ואנחנו יכולים להגיע עם תוצרים של מחקר ופיתוח, לא רק לשוק הישראלי, אלא לשוק העולמי. בדרך כלל מחקר ופיתוח מושקע בשוק הישראלי למטרות ציבוריות, בעיקר ביטחוניות, וכל ההשקעות האחרות הן לשוק הרחב.
זה מה שרציתי לשאול אותך, האם לעולם חוסן, זה בגלל הצבא באמת? בגלל הכורח שלנו לשמר יכולות ליבה, אז אין לנו ברירה אלא להשקיע במו"פ? כי לא נראה לי שהממשלה כל כך משקיעה במו"פ, או שאני טועה.
תראה, קודם כל, הממשלה משקיעה במו"פ, לדעתי לא מספיק, בטח לא מספיק בשילוב בין גופי המחקר והפיתוח, שזה האקדמיה, רשות החדשנות, ובוא נגיד מפאת במשרד הביטחון, אבל באמת יש הרבה יחידות טכנולוגיות במשרד הביטחון. בינתיים יש לנו מקור של כוח אדם מצטיין, אבל מערכת החינוך היא נתונה כל הזמן לוויכוחים, והשקעה בתלמידים במערכת החינוך בכל התחומים היא לא מספקת, והיא אולי ההשקעה הזולה ביותר כדי לייצר אוכלוסייה שיכולה להביא פריון גבוה במשק מצד אחד ולהתפרנס בכבוד מצד שני. והנושא של להתפרנס בכבוד זה לא רק עניין חומרי, זה פשוט איכות חיים שמאפשרת לאנשים גם לגור בנוחות וגם לתת לילדיהם חינוך ראוי.
אז למה בארץ זה נשאר בגלל הצבא?
לצבא יש תרומה ענקית, וצריך לקחת בחשבון שאנשים שבאים לצבא, בין אם הם משתמשים בטכנולוגיה, או בין אם הם מפתחים טכנולוגיה, הם צעירים, את שירות החובה, בשירות החובה הם לא מקבלים שכר, הם כן משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות, זה יוצר עתודת כוח אדם, בעלת ניסיון, בין אם הם הולכים ללמוד לימודי המשך, או בין אם הם הולכים לעבוד עם הניסיון שהם צברו. אז אין שום ספק שהדבר השלילי, שהוא חוסר הביטחון שאנחנו חיים בו בשכונה של המזרח התיכון, יש לו ערך מוסף. גם בנושאים אחרים, שנושאים של עבודת צוות.
ומה דעתך כמישהי שראתה ורואה את התחום הזה כל כך הרבה שנים, זה יישאר ככה? זאת אומרת, אנחנו נישאר בעליונות הזאת של ה... או, את יודעת מה, באחוזים בכלל, שאומרים הייטק, כל הזמן אומרים הייטק, הייטק זה הקטר הישראלי, כמה אחוז זה מהתעשייה וכמה אחוז זה מההכנסות?
קודם כל, למעלה מ-50% מהייצוא התעשייתי של מדינת ישראל, קרי מטבע זר, בא מתעשיות עתירות ידע. מספר המועסקים במשק הוא סדר גודל של 10%, שאם היינו מאפשרים ליותר אנשים ללמוד לימודי ליבה וללמוד מקצועות טכנולוגיים, כנראה זה אומר שגם היינו מכשירים מורים בהתאם ומוסדות בהתאם וכדומה, כנראה שיכולנו להגיע להישגים טובים יותר. אנחנו בסדר, אבל הפריון שלנו גבוה כמעט רק בתחומים שהם עתירי טכנולוגיה.
כלומר, 10% מכניסים 50%? זה בערך ה...
אני אומרת כמעט, כי נגיד גם כשאתה מסתכל על חקלאות, במיוחד חקלאות בנגב המערבי, היא מאוד מניבה גם בצפון. החקלאות מאוד מניבה. תזכור שכשאנחנו היינו ילדים, אז חלק מהתפוזים היו גדלים באזור המרכז. היום התפוזים גדלים עם 4 עונות מחזורים בצפון הנגב. אז כל הנושא של המדבור שנעשה בארץ, יש גם קרמים שנמצאים בנגב, כולל יינות משובחים. אז אני חושבת ש יש המון תחומים נוספים שהם תחומים בעלי פוטנציאל. אני חושבת שהעובדה שאנחנו ארץ עתירת שמש, הנושא של קולטי השמש, היו לו כמה קפיצות, אבל הוא נעצר, ואני חושבת שאפשר לחבר אותו לטכנולוגיה ולעשות אותו יותר יעיל, וגם לעשות את הנושא של התקדמות איכות הסביבה קשור אליו. נושא של החקלאות, הוא עבר כמה כיוונים, היה נושא של ההשרה של תפוקה חקלאית על ידי שינויים גנומיים, ואז הנושא הזה ירד בגין העובדה שמבחינת ערך תזונתי, זה פגע בערך התזונתי, אז היום מסתכלים שוב על הנושא של חקלאות שהיא איכותית מבחינה בריאותית, ויש לה תפוקה גבוהה, ואנחנו יודעים ש-60% מהתצרוכת הישראלית בירקות באה ממערב הנגב, ואנחנו צריכים להתמודד השנה עם העובדה ששם פחות. במידה דומה, פירות באים מהצפון, ביצים באים מהצפון, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו צריכים ללמוד להתמודד עם סיטואציות ששמות אותנו על קצות האצבעות, ולפתור אותם כדי שאנחנו נעמוד בדרישות של עצמנו, להיות מסוגלים לספק לעצמנו את המזון. בנושא של היצוא, מאוד חשוב שיהיו לנו יחסים בינלאומיים תקינים, כי יהיו מדינות שיחרימו אותנו, אם אנחנו לא נעמוד בהסכמים בינלאומיים.
אני רוצה לשאול לך נושא שמעניין את כולה, הוא מעניין גם אותי, הנושא של ה-longevity, שאני זה די הגביע הקדוש עכשיו של התקופה האחרונה, מתי, קודם כל זה יקרה, אני יכול לתת כמה מילים לצופים שלנו, מה זה בכלל התחום הזה, האם אי פעם נחיה לנצח, איך הביוטכנולוגיה תשפיע עלינו, מה יהיה שם, איך זה ישפיע?
מבחינת צפיפות אוכלוסין, אני חושבת שתבואנה כמה מגפות, אם אנחנו נצופף את כדור הארץ יותר ממה שהוא צפוף עכשיו, אבל יש לי מה להגיד על longevity, וזה מתקשר למה שאמרתי קודם על המזון הבריא. קודם כל, זה ברור היום שמזון משפיע מאוד על בריאות. אני יכולה לומר מהניסיון שלי, שלפני 8 שנים כשהובחנתי בסרטן, למעשה 7 גידולים שונים, אז התייעצתי, עבדתי עם רופאים ממש מצוינים, בעיקר הרופא המרכזי שלי, אבל נועצתי גם ברופאים אחרים, והמליצו לי על כמה דברים, גם המליצו לי לשמור על בריאות הנפש, כלומר להתמודד עם הסוגיות של מוות, וגם תזונה, ועוד כל דבר שהוא רפואה משלימה, כלומר הרפואה הקלאסית הייתה במרכז, ונוספו לה דברים מקלים. עכשיו, אז סברו שאני אחיה 3 עד 5 חודשים, 8 שנים עברו, וזה לא שהתקופה הייתה קלה, אבל לסיכונים מתרגלים. ואז, באמת, חלק מהטיפולים אני החזקתי בהם מעמד, הרבה מאוד בזכות תזונה נכונה, כלומר, נועצתי עם תזונאית שמתמחה בסרטן, ואיתה עברתי סוג תזונה מסוים. עכשיו, זה לא סוג התזונה שאני אוכלת היום, היום אני אוכלת דברים שפשוט מערכת העיכול שלי היא יותר ידידותית איתם, אבל לא בהכרח אותם דברים שאז עשינו לתקופה שבה היה צריך להתמודד עם תופעות לוואי קשות, והתמודדנו איתם בחלקן דרך התזונה, בחלקן בתרופות רגילות.
שזה נכון דווקא לתופעות לוואי, האם או שזה תזונה בריאה בכלל? כלומר, מההבנה שלך, מה ה-game changer בתזונה?
התזונה הבריאה, אני חושבת שהיא גם תזונה מותאמת. היא לא רק, זה לא, אין תפריט אחד שיחיה את כולנו בצלילות דעת עד גיל 120. אני חושבת שמה שיש, קודם כל, אם חולים במחלות מסוימות, בין אם זה כלי דם, או בין אם זה כליות או אחרת, אפשר להיוועץ ולתקן את התזונה, שחלק מהריפוי יבוא מהמזון. והנושא של תוחלת החיים זה בוודאי לא רק הגיל, זה גם איכות החיים, זה מידת העצמאות, זה היכולת החשיבה. גם עכשיו שאנחנו מסתכלים על אנשים שנפגעו במלחמה, מאוד חשוב שיהיו להם מספיק כלים כדי לחיות חיים מלאים קדימה, גם אם חלקים פיזיים או נפשיים נפגעו. אז אני מאמינה שחלק מזה זה בתזונה. חלקים אחרים הם כמובן אין חלופה לטיפול הרפואי הקלאסי, ואין חלופה לידע במצוינות ביכולת של הטיפול, ואנחנו ראינו שינויים מדהימים ביכולת הטיפול, מה שנקרא טראומה ורפואה דחופה, גם בשדה. אז זה גם קשור בטכנולוגיה, כי גם מטוסים הם טכנולוגיה, וציוד רפואי שנמצא בתוכם זה גם טכנולוגיה. אז דברים האלה קשורים, אבל בסופו של דבר צריך להחליט מיהו המומחה שמוביל את התהליך.
אני שאלתי, אבל מעבר למחלה כזאת או אחרת, האם באמת תוחלת החיים תעלה ועוד 20 שנה יחיו 150, 200 שנה? כי הרי זה תהליך, הזדקנות התא זה איזשהו תהליך, האם נדע לעצור אותו?
היא תעלה, דיברנו קודם על כלכלה, על עלות תועלת. אז המשק יוכל לתמוך בהזדקנות, יכולה להיות הזדקנות, בתנאי שההזדקנות תהיה יחסית הזדקנות בריאה. כי העלות של מערכת הבריאות לאנשים מבוגרים היא הרבה יותר גבוהה.
ומה הצפי של המדע בזה? זאת שאלה, כי ברור שאני מדבר גם על תוחלת וגם על איכות, תוחלת חיים וגם על איכות החיים. כאילו מה המדע אומר? בטח יש איזה תחזיות.
אז תראה, כל הזמן אנחנו רואים איזשהו שיפור בתוחלת החיים. אבל לפעמים זה לא קורה בכל המישורים בעת ובעונה אחת. אנחנו ראינו עלייה בגיל הממוצע, בתוחלת החיים של אנשים, אבל יחד עם זה חוקי הפנסיה ופרישה, מוציאים אנשים ממעגל העבודה בגילאים יחסית קבועים. זה מאלץ מדינות לשלם פנסיה לתקופות יותר ארוכות, כי תוחלת החיים עלתה. אז חוזרים חזרה לשולחן התכנון, ומנסים לראות כיצד ניתן להסיק, לפחות באופן חלקי, פנסיונרים, כדי שעלות הפנסיה ותוחלת החיים לא תרוקן את המשאבים של מדינות.
אנחנו רואים את האנשים שמובילים היום את העולם, אם זה נשיא ארצות הברית. בכלל, כל האנשים היום, אנשים מתפקדים, בני 80, 80 פלוס, מתפקדים, מנהיגים את העולם.
אז נכון, אני סיפרתי לך קודם שאת עבודתי האחרונה במשרה מלאה, התחלתי מעט לפני גיל 72, והיום אני בת יותר מ-74, ואני עובדת במשרה מלאה.
עד 150.
תודה, תודה.
כן, שזה דרך אגב באמת אחד הגורמים שמחיים את האנשים, זה בטוח.
לגמרי, ושומרים אותנו פעילים וחיוניים, כן.
תגידי, מה הדור הבא של אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, הדור הבא של האינטרנט, היה דיבורים על מטאברס, פתאום זה נעלם, כאילו מה התחזית הבאה של איך זה ייראה הדבר הזה? שעוד לא דיברתי על AI, אפשר לשאול גם, זו שאלה אחרת, מה AI יעשה, אבל השאלה הראשונה אולי...
השאלה... הנושא של מטאברס והנושא של בינה מלאכותית, הרי כל מי שמשתמש בטלפון חכם, משתמש בבינה מלאכותית. הטלפון החכם והאפליקציות שלו מפתיעות אותנו בזה שהן מכירות הרבה מהתכונות שלנו. כשאנחנו עורכים חיפוש למשל, אז די יודעים מה הטעם שלנו. אז אני חושבת שהתהליך הזה הוא תהליך שבא... בא בקפיצות, כי אין שום ספק שהטלפון החכם היה שינוי רדיקלי שהנגיש טכנולוגיה לאנשים שהם בכלל לא מרגישים שהם משתמשים בטכנולוגיה. אז זאת הייתה מקפיצה מאוד חשובה.
הוא יהיה פעם לא יודע איך לקרוא לזה, שבב כזה בתוך היד, בסרטים תמיד מראים שאתה עושה ככה בתוך היד ונפתח הטלפון, בכלל כל הנושא של ביוטכנולוגיה, יהיו פעם שבבים כאלה שיהיו בתוך הגוף?
הנושא של מציאות רבודה הוא קיים, הוא עוד לא בשימוש מאוד רחב, אבל גם כשאתה מסתכל בטלפון, באחד מערוצי החדשות, אתה יכול באופן וירטואלי להגדיל את המסך. אז הדברים האלה קיימים, הם רק לא בשימוש מאוד גבוה עדיין, כמו שגם ברוב הטלפונים יש תלת ממד. וברוב הטלפונים אתה יכול להיכנס לחדר, ויש לך גם לייזר, ואתה יכול לעשות מדידות, רק לא משתמשים ביישומים האלה, כי הם דורשים מטרה. אתה כן מזמין מונית באפליקציה בטלפון, אתה כן עושה חיפוש באפליקציה בטלפון, אתה כן שולח דואר, קורא מסרונים, יש דברים שעושים אותם. עכשיו, המסרונים בעצמם מלווים בזה שנותנים לך אפליקציות בחינם, ועושים פרופיל מסוים שלך, ויודעים להציע.
היום אפילו שאתה מדבר, איכשהו זה שומע אותך, לא יודע אם זה חוקי בכלל, אבל כשמדברים על משהו, אתה פתאום מקבל פרסמות על מה שדיברת.
אז זה נושא מאוד מאוד חשוב, שהוא נושא של אתיקה, כי בעצם אם אפליקציה יודעת לנתח דברים שאתה לא יודע שהיא מנתחת, אתה צריך לדעת שהיא מנתחת את הדברים האלה, ואתה צריך להיות בשליטה ולכוון את אותם דברים שאתה מסכים שינתחו, ואותם דברים שאתה לא מסכים שינתחו.
הבן שלי עובד בפייסבוק, אז הוא אומר לי כל פעם, אתם עוד תצטערו על כל התמונות שאתם מעלים, הוא אומר, תחשבו טוב מה אתם מעלים ומה לא.
תראה, איזה יום שהסתכלתי בחדשות, אז ראיתי הרבה מאוד מסרונים שכתוב היה שהם לא עברו אליי בגלל שהקונטנט הוא פוגעני. ועליתי למעלה וראיתי באמת את שני המסרונים הראשונים שהיו בעלי מאפיינים מיניים גסים, והבנתי למה לא העבירו את שאר המסרונים, כי כנראה שבשניים הראשונים הם למדו שהמקור שמעביר כאן מסרונים, הוא מעביר מסרונים גסים, והם פסלו את השאר. אז התשובה היא, אני לא מעלה, באופן אישי, התמונות שאני מעלה הן תמונות של המשפחה, אני מעלה לחשבון האישי שלי. הן תמונות של המשפחה, אין לי שם שום חומר שאם מישהו יפרוץ לטלפון שלי, אני אתבייש בו. אז אני חושבת שצריך, בכלל התנהגות ציבורית יכולה להיות מרוסנת, וזה נאמר גם לנציגי ציבור. אני חושבת שמה שאנחנו רוצים שידוע לנו, אנחנו יכולים לעלות, זה לא שאנחנו רוצים לפרסם, אבל אנחנו, זה חלק ממי שאנחנו, וזה בסדר. ויש אתיקה.
כן, אני מניח שהאתיקה בכלל, ייווצרו סוגיות אתיות שאנחנו בכלל לא יכולים לחשוב עליהן היום, כתוצאה מזה שהמדע יוכל לעשות כמעט כל דבר.
נכון, אז צריך, מדברים על זה די הרבה, שלא לתת לטכנולוגיה לצאת משליטה של האנשים, כדי שלא תהיה פוגענית אף פעם.
אני רוצה לשאול אותך איזושהי שאלה שהיא אישית, פורסם בעבר שסבלת מאלימות בזוגיות, נכון? אפשר לדבר על זה?
בטח.
אני חושב שאת מההיי לבל של האוכלוסייה, וגם מי שהיה בן זוגך, אם את יכולה לדבר על זה כמה מילים, כי זה נמצא, וזה נמצא בכל ה... זה היה ככה בעבר, וזה גם היום, פשוט לא מדברים על זה, וזה נמצא ברמות הכי גבוהות. את רוצה להגיד על זה כמה מילים אולי?
בוודאי. תראה, קודם כל, אלימות, בדרך כלל יש לה סימנים מקדימים. וצריך לטפל בסימנים המקדימים כדי לשים גבולות מההתחלה. והיה והטיפול בסימנים המקדימים לא מביא לתוצאה רצויה, וכן מתפתחת האלימות יותר, בוודאי אם היא מתפתחת עד כדי סיכון, אז צריך לחתוך את זה. עכשיו, אנחנו יודעים, אני יודעת, שבמקרה שלי היו סימנים מקדימים. הם קיבלו טיפול משפחתי, הם לא הגיע לטיפול פסיכיאטרי של בן זוגי, אבל כן היה טיפול זוגי. זה לא עזר, והיו קווים אדומים, שכשזה הגיע לאלימות פיזית, זה היה ברור שזה לא. והניסיון לנתק אותי מסביבה תומכת נתקל בלב מוחלט. אז הייתה אחרי זה נקמנות, אבל מנקודת הראות שלי אסור לאבד את הפרספקטיבה שהתוקף הוא לא בסדר, ויש אתיקה נכונה למערכות יחסים למה מותר לספוג. אני לא חושבת שמותר לספוג צעקות, קללות, מכות, ועוד הרבה מאוד דברים שפשוט גורמים להרגשה לא נוחה, או לתחושה של צמצום, של גימוד. אז ברגע שהדברים האלה קורים, צריך להסתכל עליהם בעיניים, לא צריך לברוח מהם כאילו הם לא היו. אז זאת הייתה ההתנהלות שלי. זה לקח זמן, אבל זה אפשר להתאושש מהדברים האלה.
כן, זה מדהים, אותי זה מדהים כל פעם מחדש, אבל אני מבין, אני זוכר דברים מהילדות, ואני זוכר דברים, ואני גם מבין שהדברים האנשים לא מבינים, חושבים שזה נחלתם של איזה שהם אזורים מסוימים באוכלוסייה וכאלה, וזה נמצא בכל המקומות.
לדעתי, זה כרוך במצב נפשי של אנשים, ואו שזה מתפרץ, או שזה מתרחב, או שאנשים אומרים לעצמם, שהם מתירים לעצמם דברים, שהצד השני לא צריך לקבל אותם, מסיבות שונות, ועדיף לפרק את החבילה במקרים כאלה.
כן. יש איזו תחזית שלך, אפשר לקבל תחזית שלך, למה יקרה פה, אחרי שהאירוע, המלחמה הזאת תיגמר, איך תראה המדינה, מבחינה פוליטית, מבחינה אזרחית, אני חושב שיהיה איזשהו שינוי גדול, איך את רואה את זה?
אני חושבת שיש נטייה ימינה במדינה, יחד עם זה, אני לא חושבת שזאת תהיה נטייה ימינה מוגזמת, אני לא חושבת שיהיו התנחלויות בעזה, אני חושבת שכן תהיה אחווה גדולה יותר, וגם אנשים מהימין יקבלו אנשים ליברליים, וגם אנשים ליברליים יקבלו אנשים ימניים. הקיצוניים בחברה, אני חושבת שמה שאנחנו קוראים היום קיצוני, זה לא יהיה מה שאנחנו קוראים קיצוני בעוד מספר שנים.
את חושבת שהשליטה, כי הרי...
אני חושבת ש אמנם המילואימניקים הם רק אחוז אחד מהאוכלוסייה, אבל יש לנו מחויבות מאוד גדולה כלפיהם, והמסר שהם מביאים על יחד או על שותפות, הוא נכון גם לגבי כל תושבי המדינה, שזה אומר גם אזרחים ערבים, מוסלמים, נוצרים, בדואים, דרוזים, צ'רקסים, בצד היהודים. אני חושבת שגם מערכת החינוך צריכה להיות מערכת חינוך שאומנם מותאמת למגזרים שונים, אבל כוללת הרבה מן המשותף.
אתמול היה פה עטילה שומפלבי, שהוא היה כתב פוליטי בוויינט 23 שנים, ושאלתי אותו, אני רוצה גם לשאול אותך, יש לך פרספקטיבה מאוד רחבה, הרי 80% מסכימים עם 80% על 80% מהדברים. רוב האנשים בסוף, הם באמת לא, רוב האנשים לא קיצוניים, רוב האנשים מסכימים. למה או מתי והאם תקום פה אי פעם איזושהי ממשלה, למה אין בעצם ממשלה של, למה אין מפלגה שולטת מרכזית? של אנשים רגילים שמנהלים את האירוע הזה כאילו הוא עסק, הרי אם המדינה הייתה עסק, אף אחד לא היה נותן לחבורה שמנהלת את זה, היה עליהם דירקטוריון, וגם לא היו ממנים את האנשים האלה לנהל עסק כזה מורכב. מתי זה יקרה לדעתך? האם זה יקרה אולי אחרי המלחמה הזאת של...
תראה, קודם כל זה לא רק בעיה של ישראל. תסתכל על ארצות הברית, על האלטרנטיבות לבחירות הבאות.
כן.
הנקודה המרכזית, בישראל, קודם כל שיטת הבחירות, היא לא מקדמת בחירה חד משמעית. אנחנו יוצרים קואליציות עם כל כך הרבה קווים מפרידים בין השותפים לקואליציה, שמאוד קשה לחזק אידיאולוגיה, וערכים הם לא ערכים משותפים. אז אני חושבת שהעובדה שדגל ישראל והאמנון חזרו לתוך היומיום שלנו, כשיחידות משתחררות אנשים שרים את האמנון, כשאנחנו הולכים לאירועים, רואים הרבה יותר את השימוש בדגל ישראל. אז אני חושבת שאנחנו צריכים בגרות מסוימת, ערכים מסוימים, נימוסים והליכות בין גורמים שונים שאצלם האתוס הוא שונה. מי שלא רוצה שאני אלחץ לו את היד כי הוא גבר, זה בסדר גמור, אבל בוא לא נעשה מזה מלחמה. תגיד שאתה לא נוגע, אז זה בסדר, לא לוחצים יד אבל אומרים שלום. אני חושבת שברגע שאנחנו מסתכלים על חברה משותפת, על תוצאות יותר יעילות של השיתוף, ושמים את זה כערך עליון, אנחנו חוזרים להקמת המדינה, אנחנו חוזרים לערכים שהם ערכים הרבה יותר חיוביים לכולם, אנחנו פחות סחטניים אחד לשני, ואז יש לנו יותר זמן לתפקד לטובת החברה. וכן, יהיו מנהיגים שונים. המנהיגות הנוכחית נכשלה פעמיים, היא נכשלה פעם אחת בהפקרה של אזרחים, ופעם שנייה בהפקרת ההחזרה של האזרחים. והוויכוחים האלה הם, אם אנחנו מקדשים את החיים, אין כאן ויכוח בכלל על העובדה שצריך לעשות את זה, והמסע ומתן רק צריך להיות על איך לעשות את זה טוב מבחינתנו, אבל לא האם לעשות את זה. או האם לעשות את זה בכל מחיר.
יש לי שתי שאלות אחרונות. אחת מהן זה, מה לדעתך יהיה, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, נקרא לזה, מה יהיה ההייפ הבא בבורסה, שזה, למשל, ההייפ הנוכחי זה שבבים. תעשיית השבבים מובילה והיא דוערת, והמניות של השבבים טסות בשנה וחצי האחרונות, אולי שנתיים האחרונות. האם ניתן לצפות מה יהיה ההייפ הבא?
אין לי ספק שיהיו דברים שקשורים לבינה מלאכותית, לא רק בינה מלאכותית, לא חברות רק שעוסקות בבינה מלאכותית, אלא חברות שהן משתמשות בבינה מלאכותית, למטרות, גם למטרות טובות, כמו מטרות של קיימות, ויש להניח למטרות של בריאות ונושאים אחרים. בריאות זה תחום מאוד מאוד קשה לרווחיות, כי מצד אחד השירותים הרפואיים הם צרכנים גדולים של כסף, אבל מצד שני חברות התרופות וחברות הטכנולוגיה הם כן רווחיות, אז אם מסתכלים על זה כמכלול, יש להניח שנראה שם שינויים, אנחנו ראינו בשטח שינויים, נראה אותם גם מגיעים לקליניקה. אז אני חושבת שהתחומים האלה בוודאי, אני חושבת שמזון הוא מאוד חשוב, ובוא נראה.
אוקיי. מה המסר שלך רציתי לשאול אותך לנערה שאוהבת, זה יכול להיות גם לנערה, זה יכול להיות גם לנער, לאנשים צעירים שרואים אותנו עכשיו, ואת עשית קריירה מטורפת, פרצת הרבה גבולות, גם בתחום האישי, גם בתחום של התעשיות, גם בתחום ההייטק, גם בתחום הציבורי. איזה טיפ אנושי, טיפים אנושיים של התנהגות או ערכים, או בכלל טיפים?
אני חושבת שיש שני דברים. אחד, כשעומדות לפני כל אדם הזדמנויות, לא לפסול את ההזדמנויות משיקולים של חשש של אי כשירות עצמית, אלא כן ללכת ולקחת את ההזדמנות, זה דבר אחד, זה לקחת סיכון מסוים, אבל גם להיות בעל פוטנציאל יותר גבוה, והדבר השני, גם ללכת לפי החלומות, לעשות דברים שחושבים אותם לנחשקים וחשובים, ולעשות אותם. אני יכולה להגיד שאתמול הייתה לי שיחה מאוד מהירה עם מישהו ממשקי הנגב, והוא אמר לי מהם התחומים שמעניינים אותם, שזה לא תחומים שאני בקיאה בהם, אבל אני חושבת שאני יודעת לגייס אנשים שהתחומים האלה מעניינים אותם. אני לא מתכוננת לעשות את זה כמקצוע, המקצוע שלי נשאר במדעי המחשב, אבל אני כן מתכוננת לסייע בגין ניסיוני ביזמות, לעשות מהלך שכזה, וזה בהחלט שאיפה רמה, משום שזה גם יש לזה ערך חברתי, גם יש לזה ערך מקצועי, זה גם שייך לתחומים שדיברנו עליהם, אחד מהם זה קיימות, אז זה מגניב, ואם זה מגניב, אז בוא נלך ונעשה משהו.
אם אני יכול לשאול אותך שאלה שהיא קצת קשה, אבל מה שני הדברים, שני השיעורים הכי חשובים שלמדת בחיים?
למדתי בחיים שחברות זה דבר סופר משמעותי, ומשפחה.
שזה מעניין, אחרי גם כל הקריירה של סטיב ג'ובס, ששאלו אותו, אז הוא אמר, be nice to your neighbor. שום דבר טכנולוגי, תגידי אותו את השני דברים.
אבל מי שהכיר בינינו, היא שכנה שלי. ואני חושבת שרעות וחברות, הם משהו שאני לא יכולה לחשוב על לחיות בלעדיו. ובאופן ספציפי, אני רואה את זה גם בקרב המשפחה. אז לי אמוציונלית זה מאוד מאוד חשוב.
אוקיי. האם יש עוד מסר שחשוב לך לומר למי שצופה בנו?
אני חושבת שאנחנו צריכים לחשוב יותר טוב על התפוקות של חברה משותפת. אני חושבת שהתפוקות של חברה משותפת יביאו לישראל ערכים מדהימים.
ומה הדבר המרכזי שצריך לקרות בשביל זה?
אני חושבת שצריך להכיר במערכת החינוך לכל רבדי החברה באופן שוויוני, ולתת, זה ייתן הזדמנויות לכל אדם לממש את יכולותיו ולהביא תועלת.
חלומות, יש לך עוד חלומות? מה החלום שלך עכשיו?
יש לי הרבה חלומות, יש לי חלומות על בריאות, ויש לי חלומות על שלום, ויש לי חלומות על הכיף בשימוש בטכנולוגיות מתקדמות כדי לפתור בעיות שקודם לא נפתרו. יש לי מלא חלומות.
זה כיף. דוקטור אורנה ברי, תודה, היה כיף להריח אותך, אתן מלא השראה.
תודה רבה.
תודה רבה.